يس
يس.
نور
طب אז השאלה הכללית זה, נשלח פה חלום מאוד מיוחד למלך בבל, אבל הוא לא יכול לפתור אותו בלי דניאל, והשאלה שלי, למי מיועד החלום הזה? אם החלום מיועד לנבוכדנצר, אז למה הוא לא יכול לפתור אותו בעזרת החכמים שלו? ואם הוא לא מיועד לנבוכדנצר אלא לדניאל וחבריו, למה לא יגיע לדניאל? דניאל יודע לחלום חלומות הנכון בהמשך הספר. מה זה החלום המוזר הזה? מה הוא בא, כאילו, למה הוא בא דווקא בצורה המוזרה הזאת שהוא מגיע למלך בבל, ומי שצריך לפתור אותו זה דווקא דניאל? אני רואה בשאלה הזאת איזה מין שאלת פתיחה בכלל למה קורה פה בפרק, בשביל מה אנחנו צריכים את הפרק הזה, מה הוא בא לספר לנו? דבר ראשון, יש פה למישהו כיוון לפתוח עם זה, או ש... אני יש לי עוד כמה שאלות, אבל אם יש לי מישהו...
אני רוצה לחדד, נראה לי, את השאלה שלך, שהשכחה של החלום היא הוכחה אולי למה שאתה אומר. זאת אומרת, אם החלום מכוון לנבוכדנצר, אז מה האקט של השכחה? מה הוא בא להוסיף לנו?
נכון. ולא ברור אם הוא שוכח או לא שוכח. לא פשוט בפרק. יאיר?
כן, אני גם לא מאחוז, לא, אני גם מאחוז, יכול להיות שזהו זוכר ומבקש שיסבירו לו, אבל כן, נראה לי ברמה הפשוטה יותר, בזה שהמלך הוא חולם, כאילו, אני כן, ברמה הפשוטה זה מחבר אותי למשהו כללי, כאילו, שבכל ספר דניאל, שכאילו, השכינה, עברה לגויים, כאילו עכשיו, כאילו הנביא זה המלך, הגוי. לא כמו של כל, כשיש שכינה בארץ ישראל, אז הנבואה, דבר השם מתגלה אצל נביאנו, אלא יש פה דבר השם שמתגלה אצל הגויים. ברור שמי שנותן לו את הפשר, את המשמעות, את התכלית, את כאילו שם שמיים, זה הצדיק היהודי שנמצא שם בתוך... בתוך הרומנו, אבל כן, הדבר השם באופן פשוט מגלה דווקא אצל הצלוח.
מדהים מה שאתה אומר, מופלא. צריך להתבונן בזה, נראה, אולי צריך עוד לחזור לזה, אבל הרמת אותנו אלף רגל מעל הפרק וזה מופלא. זאת אומרת, ואני רגע אחדד את מה שאתה אומר, אתה אומר בצורה הכי רדיקלית שבעולם, השכינה, כאילו כשאתה אומר מלכות קדישים עליונים כשכתובה בספר דניאל, הכוונה, שאני אגיד את זה בצורה חריפה בכוונה, השכינה שורה בבבל, במלך בבל, שם שורה שכינה, עד עכשיו היא שרתה בבית המקדש, אז עכשיו היא שורה בארמונו של מלך בבל. קצת מזעזע. אני לא בטוח שאני מסכים עם האמירה הזאת, אבל אני חושב שאמרת אותה בצורה שאי אפשר, לא, אי אפשר להתעלם ממנה. ראי, דניאל, אתם רוצים להוסיף משהו? אני רוצה...
נראה לי גם פשוט, כאילו, נראה לי דבר פשוט, שהוא גם מייצר הרבה תלות בדניאל, כאילו, אז אולי איזון לאמירה הרדיקלית, הקיצונית.
אז מה זה אומר? כאילו, אני
מייצר מלך שמצד שני יש מישהו כאילו מעליו, נראה שדניאל הוא אלוהים שלו, לא יודע, הוא מין נבוכדנצר, לא מרגיש כאילו מעליו, ככה נראה לי בסוף, ולכל אורך הדרך נראה שהוא
פורש. אבל אתה עכשיו ממש מקשה על יאיר, כי יאיר אומר שהשכינה שורה, אתה לא מאזן, אתה מקשה, כי הרי יאיר אומר שהשכינה שורה במלך בבל, ואתה אומר אם היא שורה במלך בבל, אז מה הסיפור של דניאל?
זה קצת שאלה, אבל זה גם קצת נראה לי שכן אני מקבל את זה שזה, הוא, גם דניאל מכבד מאוד את המלכות, הוא לא, דניאל לא חולק על זה שהשכינה היא שמה, אבל יצחק את דניאל, אני באמת לא יודע עד סוף איך צריך לחשוב איך, מה בדיוק היחסים פה, אבל דניאל מכבד מאוד את נבוכדנצר והפוך, כאילו יש פה יחס מסוים, צריך להבין אותו.
אז אצל מי השכינה אבל?
לא, זה אותו ממה.
מה מעדיף?
אני אומר שגם בדגם שאנחנו, כאילו, אני עם יאיר, כשאני קראתי את הפרק, כל הזמן היה לי בראש את קריבון, כאילו, שאנחנו שרים על הקדוש ברוך הוא, ובפרק שזה נראה כאילו זה נבוכד נצר בכלל, כאילו, חברת ברעה ובשמיה וכל ה... אבל גם הדגם שאנחנו מכירים בארץ ישראל, זה שיש לקדוש ברוך הוא את השכינה, כדי להופיע אתה בעולם יצחה מישהו. זאת אומרת, אם נלך רדיקלית אפילו יותר מה שיאיר אומר, ונחבר את יאיר וראי, כאילו יכול להיות שהשכינה אצל מלך בבל, אבל עדיין צריך את דניאל שיופיע אותה בעולם. כמו שבארץ ישראל אנחנו צריכים את עם ישראל שיופיע אותו בעולם. טוב בהכרח רואה סקירה.
בסוף ברור שיש לנו בעולם הופעות של הקדוש ברוך הוא דרך כל דבר. אם אנחנו מדברים על הופעה של הקדוש ברוך הוא דרך הממלכת כהנים וגוי קדוש, או דרך הטבע. הטבע זה גם הופעה של הקדוש ברוך הוא באיזושהי דרך. אבל ברור שכשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, נבוכדנצר מלך בבל עבדי, שהוא פונה לעם ישראל ואומר את זה, זה נשמע כאילו הוא בא לחדד להם כאילו איזה רעיון, שלא תחשבו שהוא בא סתם. אבל כשאנחנו מגיעים לספר דניאל, אנחנו מביאים שנבוכדנצר מלך בבל עבדי, זה לא סתם. אלא יש בו משהו שהוא יותר עבד של הקדוש ברוך הוא מסתם מלך גוי. זאת אומרת, יש לו איזשהו, הוא ברחי לשמוע. אמנם, כמו שאנחנו יודעים על, אני יודע, על לבן הארמי, שאמרו עליו שהוא ועיקר זה בחלום, ועל בלעם, הוא לא ברחי לקבל נבואה, והוא גם לא ברחי להבין אותה, וגם לא ברחי אפילו כמעט ולא לשמוע אותה. הוא חייב המון 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 מסננות וכלים. אבל בסוף הוא הדרך עכשיו של הקדוש ברוך הוא לפעול בעולם. ובסוף כשהדרך הזאת תתקלקל, אנחנו נצטרך ללכת למלכות אחרת.
טוב, פתחנו פה את הדיון שלפי דעתי, זה הדיון המרכזי של הפרק, ואני רוצה שנחזור אליו לקראת הסוף. בואו ננסה, אני חושב שפתחנו קצת את הצד של מלך בבל, בואו ננסה לפתוח את הצד של דניאל קצת, להבין מי זה דניאל, ומתוך זה נחזור חזרה לדיון הזה, שאני לגמרי חושב שזה הדיון המרכזי, מה זה מלכות, מה זה מלכות של מלך בבל ושל מלכות הגויים בכלל, וכמובן גם מה זה מלכות ישראל. אני רוצה לפתוח משאלה, בוא נתחיל לברר את הדמות של דניאל. ואני רוצה דבר ראשון לשאול שאלה, יש כאן דין ודברים מאוד ארוך בין נבוכדנצר לבין החרטומים שלו וכולי, לגבי הפתרון של החלום, שהוא דורש מהם, הוא מתנה עליהם תנאים, והוא לא מסכים לתת להם, לא מסכים לגלות להם את החלום, שיכול להיות שהוא כן יודע אותו, לא ברור שמה, והוא גם לא מסכים לתת להם זמן, הוא אומר להם, אני יודע, אתם מחכים שהעת תתחלף, שלא ברור מה הבעיה בזה שהעת תתחלף, אבל זה דיון שלפי דעתי אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, והוא ממש, עד רמה, שהוא סופו של דבר, טוב, אתם לא יכולים לפתור? אז אין ברירה, אלא להרוג את כולכם. לא רק זה שאני ארוג את כולכם, גם אם אתם לא יודעים, אם אתם לא ניסיתם לפתור, לא רק שלא הצלחתם לפתור, גם אם לא ניסיתם לפתור, אתם תמותו. לא רק אם לא ניסיתם לפתור, אפילו אם אתם לא יודעים שהייתה לי בעיה, ולא ידעתם שאתם יכולים לבוא ולעזור לי, גם אתם תמותו. עד כאן זה פחות או יותר הסאגה של מלך בבל עם עבדיו. מה הסיפור הזה? מה הוא רוצה להגיד לחכמים שלו? מה אתם אומרים?
בהתחלה זה היה נראה כאילו, הוא יודע שיש להם פתרון. למישהו מהם יש פתרון, הם פשוט פוחדים להגיד לו אותו. והוא אמר, אם אתם פוחדים, יהיה לכם פחד גדול יותר. זאת אומרת, לא תהיה לכם ברירה, אלא לומר לי אותו. זה יגיע לכולם. כאילו, הוא ברור לו שאם יש חלום, שוב, אני אומר, זה נשמע כאילו נבוכדנצר הוא כן בר הכי יותר לקבל דבר מהשמיים. למה? כי ברור לו שאם פנו אליו בחלום כזה, יש בזה משהו. וברור לו שאם הוא שכח את זה, מישהו צריך לדעת את זה. וכיוון שכל החכמים בסוף נמצאים אצלו, ככה הוא חושב, כי הוא הרי עשה את כל החידונים האלה לילדים מכל העולם, אז יש אצלו את כל החוכמה. מישהו חייב לדעת. ואם הם לא יודעים, נתחיל להרוג עד שמישהו יגלה. בסוף זה יגיע, ברור לו שזה קריטי, והוא חייב לדעת את זה.
אני חייב לציין שזה רעיון מקסים, לא חשבתי עליו, אבל יש לי קושייה. לשיטתך, לא מובן למה להרוג את מי שלא יודע בכלל. צריך קודם כל לפרסם. דניאל לא יודע שיש בקשה כזאת בכלל. הוא הולך לאריוך, הוא אומר לו, מה הסיפור?
ואם לא היו הורגים, הוא היה יודע?
מה?
אם לא היו הורגים, לא היה גזירה כללית, הוא היה מגלה...
לא, אבל קודם כל היה צריך להוציא כרוז. איך יכול להיות שיש מישהו בממלכה ועוד מהחכמים שלא יודע? לא, אני מאוד אהבתי את הפירוש שלך, אבל אני כאילו אומר, הוא לא מספיק לי.
תראה, יכול להיות שבאותו זמן באמת הוא גם לא נתן חשיבות לדניאל.
בטוח שהוא לא נתן אגב. מפורש, מדוקדק בפסוקים. אתה יודע איפה? כתוב בפרק א', שהילדים באים ולגדלם שנים שלוש, והחלום קורה בשנת שתיים. כלומר, שהוא עדיין בכלל בתהליך הגידול שלו, הוא בבית הספר עדיין. הוא לא הגיע לפני נבוכדנצר עד אותו היום.
למרות שבגלל זה המפרשים אומרים שזה לא שנת שתיים באמת.
אני הולך עם הפשט, ואני חושב שהפשט חזק מאוד. גם אם יגידו הפוך המפרשים, שיש להם סיבה, אבל בפשט הוא הגיע לנבוכדנצר עם החלום, ולא לפניכם.
אני רוצה להציע כיוון נוסף, בהקשר של השאלה הקודמת, שכאילו קצת ממשיכה את הכיוון שלי מקודם, שאני חושב שנבוכדנצר בחלום הרגיש משהו אחר. הוא הרגיש סוג של נבואה. כאילו משהו בטיפה עם רוחו, לא עוד איזה חלום. כמו איזו חוויה של אמונית כזאת, של איזה חזור בתשובה, או מישהו שחוויה זה, חוויה זה מוות כזה שחזר לשמיים וכאלה, והוא לא מוכן לפתרון, להפך יש אצלת כל החוכמה, והוא לא רוצה משהו מהחוכמה. הוא כאילו כמו כפר בחוכמה, והיה לו הברקה של אמונה. הוא רוצה, ולכן אני אומר, אולי הוא זוכר את החלום, לא בטוח שהוא שכח את החלום. אבל הוא לא מוכן שישתמשו בשיטות הרגילות, הוא רוצה משהו פעילי. עוד, עוד, עוד שהוא יספר חלום לחרטומים, הם יפתרו לו, ואני מצרף, יפתרו לפי העיתים, לפי הזמנים, עני הפתרון. היינו שם, גדל על זה כל הזמן, חוכמות כאלה של הצטגננים, שהם פותרים לו לפי מה שיהיה ולפי מה זה, הם מזרימים. זה סבבה, הוא רוצה משהו, משהו כאילו לא הגיוני, זה שכון הורים לו, אתה מבקש בקשה לא הגיונית, נכון? זה מה שאני רוצה. אני קיבלתי נבואה, משהו פי-אי, ניסי. אני רוצה לקבל משהו כזה, ואם לא, שום דבר כבר לא שווה פה בממלכה. אני רוצה לקפוץ למשהו אחר.
יפה, אני באתי להקשות עליך, אהבתי מאוד מה שאתה אומר, באתי להקשות עליך את אותה קושיה של דניאל, למה להרוג את מי שלא יודע, אבל סיימת את הדברים ואמרת, שום דבר פה לא שווה בממלכה. ואז אתה כן מסביר, אתה אומר, אם אין פה משהו שיודע לתת פשר, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, ואני אנסח את זה במילים שלי, תגיד אם אתה גם מזדהה עם זה, הוא אומר, הוא יודע שהוא קיבל נבואה, הוא יודע שזה משהו אחר לגמרי, והוא יודע שזאת נבואה שהיא מה שהולך להוביל את העולם כולו, הוא אומר, זה הלב של העולם, והוא הולך לחכמים שלו, ואומר להם, תסבירו לי מה קורה פה בעולם, כי אני קיבלתי את הנבואה הזאת, והם לא יודעים לתת מענה. הוא אומר, אם החוכמה לא יודעת לתת פשר למציאות, אז בשביל מה צריך חוכמה? לא צריך חוכמה. מה, אתם יודעים לעשות אחד ועוד אחד? תודה רבה, אבל מה הפשר של המציאות הזאת? אתם מבינים? לי בחלום אמרו, מה הסיפור? ואם אתם לא מבינים את זה, אם לכם אין שום גישה בכלל לאזור הזה, אין שום צורך בחוכמה. להפך, חוכמה זה דבר מזיק אולי אפילו. עד כדי כך שבוא נהרוג את כולם. אני אביא שתי ראיות לדברים שאמרת מהזוהר. חיפשתי על פי הפסוקים של דניאל ומצאתי שני דברים נפלאים מאוד. ממש בקצרה אני אקרא את זה, לא תכננתי להביא את זה, אבל כיוון שאמרת, אז אני אעשה פה שיתוף. אמר רבי יצחק, על זה שהוא רואים שהוא קיבל משהו גדול. אמר רבי יצחק, אף על גב דאיתמר דלא יתחזיין לברנש, אלא בהאו דרגה דילי, שני למלאכים דאחזיין לאן מילין עילאין, אחזיין לאן מילין עילאין ומשניין מבננש אחרנין, כמה דמלכה דרגה עילאה על כל שאר אחרנין, הכי נמי, אך זהו לבדרגה אילה על כל שאר החנין. כמה דעת אמר? את אשר האלוהים עשה, הראה את פרו. אבל לשאר בני נשא, לא גלי, לא נקוד שבריך, ומדי הוא עבד, בר לנביא, או לחסידי, או לחכים מדרה, והוא כמוה. זאת אומרת, רואים שוודאי מראים לו פה נבואה, אבל זה היה די פשוט. והדבר השני, זה מה שאמרת שהוא גם מרגיש את זה, ופה גם הזוהר כותב במפורש שהוא זוכר את החלום, ונותן הסבר נפלא. אתם מכירים את הסתירה בפסוקים, האם הוא זוכר או לא זוכר, נכון? אתם מכירים? מכירים? שיש סתירה ממש בפסוקים? לא מכירים? שנייה, אני... פסוק אחד אומר, שהוא אומר, הוא אומר להם, מילתא מיני אזלא, אבל מילתא מיני אזלא לא ברור מה פירוש המילה. האם מילתא מיני אזלא הכוונה, הדבר נשכח ממני, או מילתא מיני אזלא, נפרש כמו באסתר, הדבר יצא מפי המלך. מילתא מיני אזלא, הדבר יצא מלפניי. זו שאלה איך לפרש את זה, ואחר כך הוא אומר להם, תגידו לי את החלום, וכך ידע שפתרונכם אמת. איך הוא ידע שפתרונם אמת? מזה שהוא רואה שהם אומרים חלום נכון, אז אומרים ש... אז הוא מבין שגם הפתרון שהם אומרים הוא פתרון אמת. אז לא ברור, הוא זוכר או לא זוכר? הזוהר נותן פירוש נפלא שמיישב את זה חבל על הזמן. הוא אומר ככה, מה זה וטיפה עם רוחון? כמה דעת אמר? לפעמו. כמו שכתוב על שמשון, ותחל רוח השם לפעמו. מה זה לפעמו? רש"י מפרש מלשון מקשקש. אבל אני חושב שהזוהר מפרש יותר מזה. זה כמו פעימות הלב, פתאום באה רוח ונכנסת בנבוכדנצר, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן. אבל מה זה הוטיפיים? דהבה אתי רוחה ואזיל, ואתי ואזיל, ולא הבה מתיישב עימי עדיין כדקייאות. ועל דקתי ותחל רוח השם לפעמו, בכדי נהבה שירותה, ככה זה היה רק ההתחלה. הופכה רוחה איתר ואיזיל ואיתר, ולא הבה מתיישב עימי למינדה. הרוח שהתעוררה, אבל זה לא היה מיושב לו עד הסוף. נבוכדנצר, ותטפע עם רוחו, בהתערות הווית על אחד טרן, טייבין ואזלין וטייבין, ודאו כמה דעת אמר, כפעם בפעם, פעם בהי ופעם בהי, ולא מתיישב לדעתי ורוחי. זה מה שנקרא בעברית שלנו, זה עמד לו על קצה הלשון. הוא זכר את החלום, אבל הוא לא הצליח להגיד אותו. והוא ידע שברגע שמישהו יגיד לו את החלום, זה יהיה נהיר ובהיר כשמש, שזה החלום. אני מאוד מזהה עם מה שאמרת יאיר, אני מקווה שהוספתי בדברים האלה, ואני הייתי רוצה לרוץ לשאלה הבאה שמציקה לי, כי הזמנים שלנו קצרים, אבל שאלה אם יש פה מישהו שרוצה עוד לדון בזה. אם לא, אז אני רץ, וואי, יש לי עוד 4 שאלות, זה הבעיה. ננסה, בוא ננסה לרוץ. אחרי שהסברנו למה נבוכדנצר רוצה להרוג את כולם, השאלה, מה מחדש דניאל? מה הקומה שדניאל מוסיף שאין לכל החכמים? מה אתם אומרים?
שוב את השאלה
של... אחרי שכל החכמים הולכים פייפן בעצם, מה דניאל מחדש? מה דניאל מביא שנבוכדנצר, שהוא... מה יש לו שאין לאחרים? מה החידוש שלו?
באופן פשוט הוא היחיד שאמר משהו, לא?
נכון, אבל...
היחיד שהתפלל אולי.
אתה שואל בזכות מה הוא ידע, או מה נבוכדנצר ראה? נבוכדנצר סוף סוף מישהו אמר לו משהו. אז עכשיו כולם שתקו, לא?
נכון, השאלה בזכות מה הוא...
אם אתה אומר
שאלה.
מה?
עכשיו עוד עליו.
השנייה, אני, 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 אני פתאום קולט שאני לא, אני מוטרד, כי שכחתי לשתף אתכם במשהו שממש שמחתי לגלות אותו, אז שנייה, אני רגע חוזר רגע שנייה אחורה, וזה גם הסביר לנו קצת טיפונת קדימה. אני משתף אתכם בעוד דבר נפלא. בילקוט שמעוני מצאתי, שהוא מפרש את הפסוקים, כל הסאגה הזאת יחד עם החכמים, הם מאוד עסוקים בלהסביר לו שאין אף אחד שיכול לתת מענה. והם בעצם מכינים את הבסיס לזה שכשדניאל יגיע, הוא יבין שזה משהו אלוהי. אין לזה שום הסבר אחר, חוץ מן, אומר, אלהין, אל האלוהים שאשר מדריון עם בישרה לא איתו היא. אז אני אומר בפשטות, דבר ראשון יש פה איזה מין הרמה להנחתה לקראת הגעה של דניאל בכל הדין ודברים עם, עם החכמים, כדי להבין שדניאל זה סיפור אחר. אבל המדרש בילקוט שימוני מפרש, אני חושב, עוד דבר מדהים. אומר, הוא מפרש את הפסוקים, הוא מילתא דמלכא שאל יקירא ואחרן לא איתי דיכוונא. כשהיה בית המקדש קיים, היה אדם הולך ושואל באורים ותומים. להן אלוהים במדרונים בישראל לא איתוי, כשהיה אלוהו של עולם דר עם בני אדם. פה אני חושב יש משהו שמתחיל לענות לנו על השאלה הראשונה. הם אומרים לו, תדע לך פעם, האלוהים היה פה בארץ. היום השכינה לא בארץ. אני חושב שיש כאן אמירה מאוד מאוד חשובה. היום השכינה לא בארץ, אבל כשאלוהו של עולם היה דר עם בני אדם, וזה היה פעם, אז היה מי שידע לתת מענה. ומילתא דמלכא שאל, יקירא, נבואה היא צריכה, דכתיב ודבר השם היה יקר. מה זה יקר? נבואה. ואחרן לא איתי דיכוונא, אמרו לו, אילו היה לך אחד מבני בניו של אהרון, היה מתעטף באורים ותומים, ואומר לך. ואז כועס המלך, נתמלא עליהם חמה ואמר להם, וכך היה בית המקדש יפה, ונתתם לי יצא שהחרבתי, ואמר לעובדה לכל חכימי בבל. על זה הוא מתעצבן עליהם. אומר להם, אתם אשמים בזה שהעולם חסר את נויו של עולם. אתם אשמים בזה שאין שכינה בארץ, שאין אורים ותומים, שאין פשר למציאות הזאת. אף אחד לא יכול לתת פשר עכשיו, והכל בגללכם. צריך להרוג אתכם. אני מאוד שמחתי על הילקוט הזה.
גם רס"ג מביא אותו.
רס"ג מביא אותו. אני הלוואי שהייתי מגיע למפרשים כמו שצריך. לבושתי. רק מרפרף עליהם. מתוך זה, אני שואל וכבר עונה, כי אני רוצה גם שנרוץ, אבל אני אשמח לשמוע אם יש לכם איזה... מה דניאל מוסיף? אני חושב שזה מה שדניאל מביא. מביא נבואה. זה החידוש. נכון, הוא מתפלל ומקבל נבואה בחלום. אתם מסכימים איתי או שאתם אומרים כאילו יש לכם פה בכלל קו מחשבה אחר? שאתם אנמים לעניין.
לא כל כך הבנתי מה, מאיפה אתה רואה שהעיקר העניין הוא דווקא הנבואה. הרי דווקא על הנבואה חולקים בגמרא אם הוא היה נביא או לא נביא.
אני מסביר את הגמרא הזאת. תראה, כתוב שהוא היה, שהוא ראה מה שחגי זכריה המלאכי לא ראו. כלומר, שהוא...
כן, זה ודאי.
מה?
זה ודאי, אבל למה הנקודה היא הנבואה?
אז אני אומר, העיניים שלו זה עיניים של נביא. אבל הפה שלו זה לא פה של נביא. אין לו שום נבואה שהוא מתנבא. נביא זה מלשון ניב שפתיים, הוא לא נביא. כלומר, הוא לא נשלח על ידי השם לספר את הנבואות. אבל הוא ודאי רואה כמו נביא, ומעלה. יש לו נבואות שמגיעות עד סוף הימים, הכי רחוקות. הנבואות הכי רחוקות זה של דניאל. אולי ישעיהו יותר. ככה אני הבנתי פשוט, אבל יכול להיות שאני טועה. אני לא יודע, אני... ואני אגיד עוד משפט על זה, ואני רוצה, הזמנים שלנו מה זה קצרים, ששמתי לב שדניאל רץ קודם כל לאריוך, למה הוא לא הלך ישר לדניאל נבוכדנצר? נכון? למה הוא הולך לאריוך ואומר לו, יש לי פתרון לחלום, רוץ לנבוכדנצר? למה הוא צריך את אריוך? שמתם לב לזה?
עד שלא חשבתי על זה.
אני חושב, מה אתה אומר קארו? שלא התכוונת להגיד. אני חושב שהסיפור זה שהוא רצה להציל את חכמי בבל. ומיד אומר לו, לך, אל תרוג אותה. והוא בעצם אומר, יש מקום לחוכמה בעולם. נבוכדנצר אומר, מרגע שאין בית מקדש, אין שום סיבה שתהיה חוכמה בעולם. אם אין נבואה, אין מקום לחוכמה. בא דניאל ואומר, יש נבואה, אל תהרגו את החכמים. דניאל הוא התצדקי לזה שיהיו חכמים בבבל ובעולם כולו. אז לכן הוא רץ ישר להריוך. הוא אומר, דבר ראשון, אל תהרוג אותם. וגם כולם יזכרו לו את זה אחר כך, זה עוד עניין. וואי וואי, מה נעשה? אין לנו זמנים. אני אשאל שאלה, נראה לי אחרונה, ואחרי זה נחזור לדיון המקורי שלנו. שאלה אחרונה שלי, ואני אשמח מאוד לשמוע, נלך לחלום. חלום מופלא. אבל מה החלום הזה בא להגיד? מה המסר של החלום? מה המסר בסוף? הפשטות שלו, הוא מספר את העתיד של ההיסטוריה. אבל מה הוא בא להגיד? מה אתם אומרים?
יש את המובן הפשוט של מה הוא בא להגיד לנבוכדנצר.
שמה הוא בא באמת להגיד לנבוכדנצר?
אתה מנסה לראות בעצמך כחזות כל העולם עכשיו. אחרי שניצחת בעצם את הקדוש ברוך הוא, ניצחת את כולם. אתה כל העולם. תדע לך שאולי אתה ראש זהב והכל, אבל אתה רק בורג, אתה רק חלק. חלק מתהליך שאתה בסך הכל שותף בו. אתה לא, אתה ממש לא הכל.
אבל למה חשוב להגיד לו את זה? מה זה משנה אם הוא יודע את זה או לא יודע את זה?
דווקא אחרי זה נבוכדנצר אמר דברים מאוד מאוד יפים, שמאוד מאוד קידמו את, את ההבנה של הגויים בעולם, אני מאמין. במקום שהעולם כולו ייפול ל, ל, או ייאוש או סגידה, לדבר אחד שהוא זמני.
אתה אומר, דבר ראשון הוא אומר לנבוכדנצר, אתה בורג ולא יותר מזה.
יותר מזה, כן? אתה ראש זהב.
כן.
ראש זהב,
כן.
זה לא בורג מסכן.
בורג מזהב.
עם המון המון כבוד, והמון המון הערכה, והמון המון, שוב, אנחנו רואים שיש לו הרבה יכולות, אבל אם אתה תיקח את העמדה הזאת של הזמניות, אתה תוכל להפיק מזה הרבה יותר מאשר שתחשוב שאתה הכל.
תעניין, נבוכדנצר הבין או לא הבין, כי לסוף הפרק מצד אחד זה מה שאמרת, מצד שני פרק ג' הוא עושה בדיוק ההפך.
נכון.
זה רק מראה שהוא הבין, הוא הבין ורצה להילחם.
אבל זה אומר שהוא לא הבין, הוא לא הפנים.
זה אומר שהוא חשב שהוא יכול להיות יותר טוב מזה, יותר חזק מזה. הוא חשב שזו חולשה, הוא חשב שבעצם זה כאילו מאיר אותו באור שלילי. ולכן בא להילחם בעניין.
זה סוג של חוסר הפנמה, הוא לא הבין מה אמרו לו בחלום בעצם.
נכון, כאילו זה חוסר לקחת את זה למקום הגבוה של זה.
כן. טוב. ראית, מה אתה אומר? מה המסר של החלום?
זה קשור נראה לשאלה הראשונה שאמרת, אל מי זה מופנה, כאילו מה המסר?
אז מה אתה אומר?
אני גם אנטיאסי באופן פשוט להסביר שזה שאני מוכן נצר, ככה אני כאילו יותר רואה את זה, אבל שוב פעם, השאלה שאמרנו מההתחלה היא שאלה שזה, תחזור אליה, כאילו אם יש לך משהו לחדש בטוב, אז אני ממש אשמח.
אני רוצה שנדבר אנחנו, זה...
כן, כן, כן.
יש גם צד שהיא מופנית אולי גם לדניאל וחבריו, כי הם גם נמצאים באיזשהו אפלה ולא יודעים בדיוק מה זה נבוכד נצר הזה. יחזקאל כל הזמן נלחם בזה ש... שהגולה שם חושבת שזהו, שאם הם בגולה, זה אומר שגם זה באמת נגמר לעם ישראל, הסיפור של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עזב אותם, עכשיו צריכים לעבוד את אלוהי בבל. כאילו, יכול להיות שזה גם מדבר עם נבוכדנצר, אבל נראה שזה גם מדבר הרבה עם דניאל.
ומה זה מסביר לדניאל?
את התהליך שקורה פה, זאת אומרת, כשדניאל נלקח בתור ילד, לא משנה בין כמה הוא היה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, מלכות יהודה בדרך להתפרק, מתפרקת, לא ברור כל כך, כאילו זה, אנחנו מוגלים כבר בגלויות, או גלות ראשונה שהוא חווה. פתאום יש פה את התוכנית מתאר האלוקית, זה נראה לי הרבה יותר ממנחם או מסביר, או נותן איזשהו פשר למציאות המסובכת הזאת.
אני אמשיך את הקו שלך, אתה אומר בראש ובראשונה, צריך שיכתב ספר דניאל כדי שנדע שיש סדר להיסטוריה, ויש עתיד, ויש גם תקווה בסוף. אוקיי. מה אתה אומר קרוב?
אני חושב שהפשט באמת זה מה שדניאל אמר, אני מאוד מזהה, אבל אני ממש גם מתחבר למה שעדי אמר, ואני אוסיף, כאילו אתה ניגנת את זה לכיוון, כדי שנדע את הסוף, שבסוף יש אבן ששוברת את הכל. אבל אני חושב שבמובן הפשוט, כשהוא מחזק לי את כל ספר דניאל, שאומר, לא, תדע שכרגע השכינה אצל המלך, כרגע עכשיו יש את הראש זהב, וזה הדרך של השם, זה זמני, זה מתחלף, אבל בסוף יש פה, כאילו, לעומת הנביאים שלפני כן, כאילו, שיחזקאל, כאילו, הנביאים שלפני כן התמודדו עם הגלות, וכל מיני, כאילו, האם לצפות לגאולה, הרים להתיישב, אבל ופה הוא אומר לך, תדע לך שהדרך של עבודת השם של עכשיו זה להיות סביב הפסל הזהב הזה ולהוציא ממנו את הטוב, את התפקיד שלו בזמן הקצוב שיש לו.
מדהים. אני ממש מזדהה עם האמירה הזאת. יש לי כמה מקורות להראות על זה, אבל אנחנו לא נתעסק עם מקורות. אני אוסיף טיפונת על הדברים האלה, סתם כאילו עוד טיפונת מחשבות שיש לי בכיוון הזה. שבאמת הסיפור הגדול זה שדניאל, ככה אני מאוד היה לי חד, אבל אני לא, כאילו שוב, הכל זה מחשבות, אבל אני מאוד מתחבר למה שאתם אומרים. שדניאל מראה איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המציאות. לא בתוך המציאות, כאילו, דבר ראשון מה שאתה אמרת עכשיו קרו ולפני כן עדי, ואני חושב שבאמת הבסיס לכל זה מה שאתה אמרת, דניאל. אבל דבר ראשון, תבין אתה בורג. איזה אמירה זאת? אתה בורג. אתה לא שום דבר. אתה בורג, אתה חלק מתהליך, מגלגלי היסטוריה, מגלגלי שיניים כבירים שתוכנים פה משהו הרבה יותר גדול ממה שאתה מדמיין. אתה בורג מזהב. ויותר מזה, אומר קרוב, ככה מופיעה כרגע מלכות שמיים. מלכות קדישי, ממש המלכות של השם, בעצם מופיעה במלכות פה בארץ. ואם שאלנו למי זה פונה, אני חושב שזה פונה לאומות ולישראל כאחד. זאת אומרת, זה פונה קודם כל לאומות, זה כתוב בארמית, זה בא אליהם, זה בא להסביר להם, תדעו לכם, שבאמת באמת יש מלכות השם בעולם. אבל דרך זה בעצם באנו ללמד את עם ישראל, כמו שפרו, הרי יש כל הזמן הקבלה בין דניאל לפרו. פרו, הקדוש ברוך הוא אומר, וידעת כי אני השם. אבל בסוף הסיפור מסתיים בזה שפרו, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מדין מפני השם אלוקים. אז למה זה ממשיך? כדי שאתה ובן בנך תספר את אשר התעלתם מישראל, וידעתם כי אני השם. באמת באמת הבשורה, החלום פונה דרך האומות אל ישראל. והשם פונה אל עם ישראל ומלמד אותם דרך האומות מה זה מלכות ישראל בעצם. כי כשכתוב לנו בספר מלכים וישב שלמה על כיסא השם, אין לנו שום דרך להבין מה הכוונה. באמת אין לנו דרך. לכן הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך שהוא הכי לא כיסא השם שבעולם, ומסביר לנו בער היטב שהדבר הזה זה הופעת מלכות שמיים ממש. זה ככה השם הופיע בעולם. וזה אחד מארבעת גלגלי המרכבה, הולכים להיות פה ארבעה גלגלים של המרכבה במהלך ההיסטוריה כולה, וזה הגלגל הראשון, רואים, יש פה מעשה מרכבה בדניאל, וגם בפרק שלנו מופיע מעשה מרכבה. ככה כתוב בילקוט שימוני, שבתפילה של דניאל שהוא משבח, שאתה הקדוש ברוך הוא מגלה עמיקת ומסתרת, הוא אומר זה מעשה מרכבה ומעשה בראשית. כלומר שדניאל אומר על החלום הזה, בחלום הזה רואים את מעשה מרכבה. ככה כתוב בילקוט. כשהוא רואה את בבל, בהתחלה הוא רואה סתם מלכות מסואבת. אבל פתאום הקדוש ברוך הוא מראה לו דרך החלום של נבוכדנצר, זה המרכבה של ריבונו של עולם. ככה השם מופיע בעולם. וזה לימוד מופלא. ובסאבטקסט של הסיפור הזה, זה לא רק המלוכה היא ככה, אלא בעצם דרך הכל השם מופיע. דרך החכמים ודרך הנביאים. זה מה שדניאל אומר. אני, זה לא חוכמה שיש בי, זה הקדוש ברוך הוא שם בי. והקדוש ברוך הוא שלח לך את החלום, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, בסוג של אין עוד מלבדו כזה דניאל עושה פה על הכל. וזה לימוד גדול ודאי גם לאומות, אבל אני חושב שבאמת באמת בסוף, איך כתוב, גם ספינות המפליגות מגל לאספמיה בשביל ישראל, גם פורנות הבאה לאומות בשביל ישראל. בסוף כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הגויים זה רק בשביל ישראל. ואני אוסיף על זה נקודה שפתאום התבוננתי, אני אפתח את זה, אני מבחינתי הסתיים לנו הזמן, אז ברגע שהרב יואב יגיע אנחנו נעביר אליו את המקל, ובינתיים אני ננצל את הזמן ואני אוסיף על זה, אני חושב משהו מתוק מאוד, שאלה אדירה, למה ככה מופיע החלום? לכאורה החלום היה צריך להופיע שמופיע גיבור אחד לבוש בשריון זהב ושולט על העולם, ואז מגיע גיבור שני לבוש בשריון של כסף ומנצח את הגיבור ההוא. למה החלום מתואר דווקא בצורה של צלם? מה אתם אומרים? מה החלום בא לספר לנו בזה?
שזה הכל פרצוף אחד?
אבל איזה מפרצוף זה?
פעם שנייה ביחד איתי, עכשיו אתה מדבר.
לא, זה ברור שכאילו מתואר פה בסוף אדם אחד כאילו. אבל מי זה האדם הזה? האנושות מתוארת פה, או יותר נכון, הלב של האנושות מתואר כאדם אחד. מי זה האדם הזה? מה אתם אומרים?
בסוף זה נראה בעיניי כשר ההיסטוריה כזה.
אבל מי זה שר ההיסטוריה?
זה לא, זה בדיוק העניין, שאם אתה מנסה, אתה נבוכדנצר, מנסה להפוך את זה לעניין אישי, עניין פרטי, עניין של אישיות כזו או אחרת, זה לא שייך. זאת אומרת, אתה חלק, אבל אתה חלק מהשתלשלות ארוכה, שהיא לא, היא לא תהיה פרטית שלך. אני חושב שכל מי שמדמיין את הסיפור הזה, תיתן לילד לדמיין את זה, ותגיד לו צלם וכל זה, הוא ישר ידמיין את הדמות של נבוכדנצר. בזה. יהיה ברור לו שהבן אדם חולם על עצמו. ואם אתה מוציא אותו מהעצמיות של זה, ואתה אומר, אוקיי, זה, אחרי הראש זה מתחלף, אז הוא חייב להבין שזה לא הוא. וכמו שאתה אומר, הוא הבין את זה, אבל חלקית מאוד. בסוף, כשהוא עושה צלם מזהב כולו, ברור שהוא מזהה את כולו עם עצמו.
אבל אתה, לשאלה, אתה אומר, מי זה? אתה אומר, יש בעצם איזושהי דמות כללית שהיא נקראת, אולי נקראת האנושות. נקרא לה ככה כרגע.
תראה, בסוף אנחנו לא מדברים רק על האנושות, כי אנחנו מדברים על האבן שבאה ומחריבה את הכל.
זה מה שקשה לי.
לא, לא, זה ממש לא מה שאני, אז זה ממש לא מה שאני אומר. מה שאני מתכוון זה רמת השליטה באנושות.
האם לשליטה באנושות זה באמת בן אדם אחד? כלל היסטורי כזה?
תשובה, נראה לי שנבוכדנצר מגיע מעמדה שכן, לא כאדם אחד אפילו, אלא כישות אחת.
ישות אחת.
שיכולה להשתלט על הכל, ואם הוא יכלול בתוכו את הכל כמו שהוא רצה, שהכל יהיה תחת כנפיי, אז הכל יהיה שלי לעולם.
אוקיי. אני, הרב יור כבר הגיע, אני רוצה להעביר לו את השרביט, אז אני אשתף אתכם בשתי רעיונות קצרים שחשבתי על הנקודה הזאת. הרב יואב, אנחנו מדברים על למה הצלם זה דמות אחת, למה זה מתואר כדמות אחת, מה החלום רוצה לספר לנו בזה. אז הדבר הראשון שחשבתי זה הדבר הבא, המדרש המפורסם מאיוב, שמופיע גם בשמות, איפה היית ביוסדי הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, מהו איפה? אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, איוב, אמור לי האיפה שלך באיזה מקום הייתה תלויה, בראשו, במצחו, באיזה איבר שלו, אם יודע אתה באיזה מקום הייתה איפתך. מדרש מאוד מפורסם, שבעצם העולם כולו זה פירוט של אדם הראשון. וככה חשבתי בהתחלה, שהצלם הזה זה אדם הראשון, והוא רואה פתאום את האנושות כולה, איך היא כלולה באדם אחד, ואיך היא כולה מבנה אחד. אבל התקשיתי. אז אני חושב שזה הסבר שצריך הרבה מה להתבונן בו, אבל אני ארוץ ואני רוצה לשחרר לרב יואב, ואני אקשה את הקושיה שכאילו הקשתה עליי להגיד ככה, הצלם הזה מתחיל מנבוכדנצר ונגמר באדום, הוא לא כולל את כל האנושות, אי אפשר להגיד שזה אדם הראשון, ולכן חשבתי על משהו אחר, שהצלם הזה, בכוונה קוראים לו צלם, כמו הצלם בהיכל, צלם זה תמיד דמות אדם, אבל צלם זה תמיד פסל ולא דבר חי, וחשבתי שהצלם הזה זה דמיון של מה? ואתם צוני צון מריתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם ואין העובדי כוכבים קוראים אדם. עם ישראל זה האדם. וכל העובדי כוכבים הם צלם. הם סוג של פיקציה, כאילו אדם. הם מנסים ליצור צורת אדם בכל המבנה שלהם, אבל בסופו של דבר זה הולך להפוך להיות כמוץ אשר תדפנו הרוח. זה ברור שאין לזה שום קיום באמת. אבל הם מנסים לחכות את האומה הישראלית. זה מה שהם מנסים. ולכן גם נבוכדנצר כל כך חשובה לו הנבואה. הוא באמת מנסה להחליף את עם ישראל. וזה מאוד מחובר גם לפרק ג' שאנחנו כבר לא הגענו אליו. לזה שמה שמעמיד, מצליח להעמיד את הצלם של נבוכדנצר, ככה כתוב במדרש שהוא כל פעם העמידו אותו ונפל, העמידו אותו ונפל, הרי הוא גובה 60-30 מטר, מה שמצליחים, איך מצליחים בסוף לייצב אותו, זה על ידי זה ששופכים לו על הרגליים את כל כלי בית המקדש, את כל כלי, כל הזהב שהביאו מירושלים. מה היסוד מבחינת נבוכדנצר למלוכה שלו? זה הכלים של בית המקדש, זה זהב של ירושלים, שמבחינתו את זה הוא מנסה לחכות. וחשבתי שאולי זאת הכוונה בצלם הזה. אני אשמח לתגובות עגבניות או פרחים או וכולי.
אז רק ברוך, ישר כוח גדול גדול.
ברוך תהיה.
נפלא. גם השילום, אין פתיחת שאלות ופתיחת ההובלה של החבובה, ממש אחלה. ממש.
ברוך תהיה.
כן, נחשון, כל הכבוד. נחשוניות גדולה.
עדי הפיל אותי, מה נעשה?
אל תגיד הפיל בהקשר של פרק ב' עם הצלם. טוב, תראו, בואו נדבר. אז אלף שוב פעם שלום, שלום דניאל, איזה כיף לראותך. זה בגלל יום ראשון או...
כרגע בגלל יום ראשון, נראה עוד מה קורה בהמשך.
טוב, איך שלא יהיה, כל דקה זה רווח. אז כרגיל, המטרה שלי זה בעצם לפגוש את הפרק מלמעלה ולא מלמטה. כלומר, תמיד מבחינתנו הלימוד עצמו זה אתם, ביחיד, בחבורה, בחברותות, לא משנה מה, והמטרה שלי זה לבוא מלמעלה, כלומר, זה כמעט תמיד יהיה ככה. בפרק שלנו, שאני בעיקר אתמקד פרק ב', אבל זה באופן טבעי ב' ג', זו סוגיה כלל תנ"כית מאוד מאוד ראשית ומרכזית, שאותה אני רוצה לפתוח. אנחנו בעצם נדבר על מה טווח הגאולה, או לאן ההיסטוריה הולכת, לפי הספרים השונים בתנ"ך. אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בפרק ב', זה מעבר חד מתחילת הגלות, שבעצם ימי יהויקים ממש תחילת הגלות, אל כשעיקר הגלות מתממש, כמו הפרק ב' קורה שנה אחרי חורבן הבית. בסדר, זה פשט הפרק בהתחלה קשה לראות, אבל זה ברור. זה מוסכם על ידי כולם. ופה השאלה, רגע, בואו נתמצא רגע איפה אנחנו עומדים, לא מבחינת רק ההיסטוריה, מבחינת מה שהנביאים הודיעו לנו, לאן עכשיו ההיסטוריה אמורה ללכת. אז הנביאי בית ראשון ניבאו בקול גדול, שהגלות היא תהיה 70 שנה. למה אני אומר נביאי בית ראשון? ירמיהו אמר שהגלות תהיה 70 שנה. אבל זה לא רק ירמיהו, זה כבר מישעיהו, שהוא עוד הרבה קודם. הוא התנבא שתבוא בבל, תחריב אותנו, אבל כשבבל תיפול, אז תהיה הגאולה. כלומר, אם אנחנו עכשיו שמים את העם ישראל ודניאל במסגרת של ישעיהו ירמיהו, גם עמוס דיבר על זה, שבעצם עומדת להיות גלות, אבל היא תהיה קצרת טווח. במובן הזה, אנחנו כאילו יחסית רגועים, אנחנו נמצאים בתוך גלונונת, לא יודע איך לקרוא לזה, זה משהו, בסדר, לא יהיה נעים, אבל זה טווח של עשרות שנים, טווח של עשרות שנים, איך שלא יהיה, זה טיפה בתוך ההיסטוריה. אז כשאנחנו נמצאים בשנה השניים לנבוכדנצר, שזה באמת, מה שכתוב תחילת פרק ב', שבאמת הכוונה היא מיד אחרי חורבן הבית, אנחנו בעצם נמצאים עשרות שנים לפני הגאולה. עכשיו אנחנו נמצאים, מילא זה נותן תפיסה במבט חשוב על כל מה שקורה בבבל באותו זמן. אנחנו בעצם כאילו מתכוננים, אם נקביל את זה לימינו עשרות שנים, נגיד לפני קום המדינה, אתה נמצא, לא יודע, בוא נגיד פחות או יותר, בחובבי ציון, כאילו התהליך כבר מתחיל, שם אתה נמצא. אבל אז, בשנה הזאת של החורבן, עכשיו שנייה, רק לפני אבל אז, רק עוד משפט, את ההד לזה אנחנו נמצא בדניאל עצמו בפרק ט', שהוא יעמוד בימי דריווש, והתפלל תפילה מאוד רצינית על זה שהגיע 70 שנה, אז למה עוד לא ניגרנו? זה פרק ט' אצלנו, תפילה שלמה שבעצם דניאל יגיד את התפיסה הזאת. אבל עיקר ספר דניאל מחדש תפיסה אחרת, ולא קלה. וזה בעצם שני ספרים בתנ"ך מרכזיים, זה יחזקאל ודניאל, באותה שנה בדיוק, בשנה שעוקבת לחורבן. וזה מדהים וחשוב לראות את המבט הזה. כי מה שדניאל רואה אצלנו בפרק, שוב פעם, הוא בא, זה ברור, שהוא בא עם התפיסה, שמה שהנביאים אמרו, בסדר, בבל קמה, אבל ימי הספורים, זה לא צפו להיות הרבה זמן, מראש אין לה בעצם זכות קיום, השם העלה אותה רק בגלל עם ישראל, לא נדבר על זה עכשיו, קצת דיברנו על זה בשיעור שעבר, ואז זה ייפול וישראל יגאלו בטווח של עשרות שנים. ואז הוא רואה, כלומר, נבוכנצר רואה, ודניאל מבין שיש פה חלום שהשם נתן לו, שבבל היא רק הראשונה מתוך ארבע מלכויות, ולא דווקא העוצמתית שבהם, יכול להיות שהיא הכי גבוהה, אבל האחרונה היא תהיה מאוד גסה וקטלנית, ורק אחריה, אחרי כל הפסל הגדול, יגאלו ישראל. עכשיו, את החלום הזה של נבוכנצר, שהוא אחר כך השתכפל והתעצם אפילו, בפרק ז' בדניאל, בחלום של דניאל, באופן הכי פשוט אני אגיד, אתה לא יכול להכניס לא ב-70 שנה, ובכלל לא בסדר גודל של עשרות שנים. אפילו רק תיקח את בבל, שהיא באמת ימי ה-70 שנה, ותכפיל אותה ב-4, לא יצויר שכל אחת מהן, אימפריה כלל עולמית, נגיד שהיא רק 70 שנה, אתה כבר מגיע ל-240. כאילו שוב, השאלה איך אתה סופר, 240, 280, לא משנה, אבל אתה כבר נמצא לא בימים של דניאל, וגם לא בימים של הנכדים שלו. אם תיקח את זה, שוב, אנחנו לא, כשאני אומר מבט על כלל ספר דניאל, לכן אני גם קצת מקדים את המאוחר, על פרק ז' היא כתב איך המלכות הזאת תתרע מאוד לישראל, והיא תאכל אותם ותדק אותם, ספר דניאל מתחיל לדבר על טווחים אחרים לגמרי, זה ממש לא טווח של 70 שנה. באמת מבחינת הקיצים שלו, זה יהיה בהמשך דניאל שם, מתת ועלה, הוא כבר ידבר על מספרים של שבועים 70, כלומר 7 כפול 70. לא ה-70 שאיתו באנו, שהוא כבר בעצם הספירה שלו, השעון חול כבר התחיל, הנה בסדר, אנחנו כבר לקראת הגאולה, שבועים 70, אחר כך הוא יגיד 2,300, כמה מספרים כאלה שכבר בטווחים של אלפים. אבל גם אם זה לא היה מספרים כאלה, זה הטווח שכבר מדובר פה. אנחנו כבר מתחילים לדבר על גלות מאוד 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 ארוכה, ומתברר שבשנת החורבן משהו השתנה, כלומר ישראל כבר אז פספסו משהו, ולכן יש פה כבר חזון אחר. עכשיו, ממש באותה שנה, יחזקאל, אנחנו רואים את אותה תמונה בדיוק. ויחזקאל יש מניין מאוד מסודר של שנים, בפרק למד ג' ביחזקאל, אז הוא מדבר על שנת החורבן, ומשם והלאה, כי הוא מדבר על שהפליט בא אליו, אל בבל, עברו כמה חודשים, הפליט הגיע אליו אל בבל, בטבת, ומאז ועל הכל פרקי הגאולה הגדולים של יחזקאל, הם בעצם בשנת החורבן נאמרים, הם בתאריך הזה, באופן פשוט. וביחזקאל מכמה כיוונים, אני אגיד רק את הראשיים שבהם רואים שהוא מדבר על גאולה מאוד 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 רחוקה. א', אני אומר דווקא בדרך השלילה, זה לא הדבר הכי גלוי, אבל זה הכי אולי צורם ובולט. דניאל, סליחה, ביחזקאל יש מסעות גדולים על חורבנות העמים. מאוד הוא מעריך על מצרים, מאוד הוא מעריך על צור, מדבר על המון, מואב. מי שהוא לא מדבר, אפילו פעם אחת זה על מפלת בבל. וזה פלא עצום 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 ביחזקאל, לא נדבר על זה עכשיו. וזה בניגוד גמור לישעיהו וירמיהו, ששם האומה שעליהם מדברים שיפלו במסעות הגויים זה בבל. האומה שמכי הרבה מקדישים לה, כי היא החריבה אותנו, זה בבל, ואומרים חד משמעי, שני אומרים, כשבבל תיפול, אז תבוא גאולת ישראל. והנה יחזקאל נמצא שם, והציפייה הכי גדולה זה שהוא ימשיך בעצם את המגמה הזאת, והוא יגיד, בבל תיפול ותהיה הגאולה, והוא לא אומר את זה אפילו פעם אחת. לא רק זה, כשהוא מדבר על הגאולה, נגיד בחזון העצמות היבשות, הוא אומר, ישראל לקראת הגאולה, יהיו כעצמות יבשות מאוד. אם אתה מדבר על 70 שנה, שיחזקאל הוא כבר די עמוק בתוכם, התחילו להספר מי יהויקים, חזקאל בשנת החורבן הוא כבר איזה 18 שנה אחר כך, שייך לסדר גודל של 50 שנה, אין מה לדבר על ישראל בתור עצמות יבשות מאוד. ואותו דבר בחזון גוג ומגוג, בחזון גוג ומגוג של יחזקאל, שהוא בעצם אומר, כשהגאולה תתחיל, אז הגויים מאוד ילחמו נגדה, אז הוא אומר, אני אקריא לכם שנייה בתוך יחזקאל למטה,
אביוב, אתה על מיוט.
סליחה, התנ"ך לחץ לי על מיוט. אז הוא אומר, יחזקאל, למדחת י"ז, כה אמר השם אלוהים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל, אני באים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם. כלומר, יחזקאל מדבר אל גוג ואומר לו, אתה זה שפעם פעם פעם דיברתי על נביאי ישראל שתבוא. עכשיו, מי זה נביאי ישראל? תסתכלו פה מפרשים, זה יחזקאל וזכריה, הם אלה שדיברו מפורש על גוג ומגוג. כלומר, יחזקאל עצמו אומר אל גוג, אתה שתבוא בעת הגאולה, אתה זה שלפני המון 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 שנים דיברתי להביא אותך על ידי יחזקאל, כלומר על ידי. עכשיו שוב, זה לא הכוונה ל-50 שנה, זה לא יכול פשוט להיות. שתגיד בימים קדמונים, כשהכוונה בשלב הבא בקרוב. לכן גם עכשיו, במקום, טוב, לא, לא אגיד עכשיו משהו קצת לסבך, אבל אז אני אומר ככה, אני שנייה מסכם את המבט, אני אומר שדניאל, בחזון ארבע מלכויות, שבהתחלה מתגלה את דבר נצר, ואחר כך על ידו, ואותו דבר יחזקאל, שני ממש באותה שנה, בשנה שעוקבת לחורבן, מתגלה להם חזון חדש, והוא שבעצם ההיסטוריה של עם ישראל עכשיו היא בגלות. היא בגלות. ובואו נתחיל, דווקא יש שאנחנו בגלות, אז צריך להתחיל להבין לאן כל זה ילך, והגאולה עכשיו היא לא השלב הבא של ההיסטוריה, כמו שהיה עד עכשיו. ישעיהו, ירמיהו, עמוס, כאילו בבל טיפול וישראל יגאלו, דווקא ברגע שבבל כבשה אותנו, אז בעצם מתברר שלטון בבל, זה בכלל לא מה שחשבנו. אני חושב שזה נותן גם עומק למה שכתוב אצלנו בתחילת פרק ב', בשנה השנייה לנבוכדנצר. מה פתאום זה השנה השנייה? כלומר, פתאום השנים של נבוכדנצר נספרות מהחורבן. תשובה, כי עכשיו התגלה שבבל קיבלה כוח חדש לגמרי. הכוח שהיא קיבלה בהתחלה זה רק לעשות בלגן בעולם וליפול וישראל יחזרו. עכשיו היא קיבלה כוח, אני אתחבר למה שנחשון אמר, כוח שבעצם של סט שלם של אומות שהיא הראשונה שלהם. זה כוח חדש לגמרי. עד כאן זה מובן, השני מבטים האלה? עכשיו, השני מבטים האלה זה ממש קורדינטור, זה ממש כאילו באיזה עיניים לקרוא המון דברים בתנך. אני אתן כמה דוגמאות. כרגע זה בעצם סתירה, איפה שאנחנו עומדים. כלומר, זה סתירה, יש לך נבואות מפורשות של 70 שנה, ויש לך עכשיו פתאום, זה פשוט לא מתכנס, שבתוך ה-70 שנה, שאנחנו נראה את דניאל עצמו עוד מתפלל על ה-70 האלה, אבל הוא עצמו, בעצם גילה שזה אלפי שנים. ונגיד בפרק ת' אני חושב שזה קושיית פשט מאוד גדולה, הוא צועק אל השם, איך יכול להיות שעברו 70 ולא נגלנו? מה איך יכול להיות? לך תראה מה אתה עצמך אמרת שני פרקים קודם, פרק ז'. לך תראה מה נבוכדנצר, אתה מדבר פה על ארבע מלכויות, ארבע מלכויות זה היסטוריה שלמה. עכשיו זה ברור שהסתירה הזאת שהיא בעצם, ברור שהיא תהפוך להיות שני בתי מדרש בעם ישראל. וברור שאם היינו בבתי מדרש שם היה ברורים תקיפים מאוד וחסרי כאילו, חסרי תקדים, ואנחנו נמצא את זה באסתר ויכוחים כאלה, הדים לויכוחים כאלה, בעזרה ונחמיה הדים לויכוחים כאלה, ואנחנו נמצא בעצם ספרים שמתמקדים ב, אני כאילו אגיד פה עוד משפט, זה בעצם גם גורם לראות אחרת לגמרי איפה עכשיו הלב של עם ישראל. אם עכשיו הלב של עם ישראל הוא ולהיגאל בארץ ישראל עוד שנייה, אז ברגע שישראל התחילו לעלות בהצהרת כורש, שם זה המוקד. אבל אם השם עכשיו בבבל, ושמתי כיסי באילם, ומשם והלאה זה התחיל להתגלגל, אז המוקד עכשיו בבבל. הספרים העיקריים של הבית שני, זה ממש שני המוקדים האלה. עזרא ונחמיה מדברים רק על ארץ ישראל, בכלל לא מספרים לך כלום מה קורה בבבל, כולל, או בפרס, כולל גזרת שמד נוראה של המן, ולמד זאת מגילת אסתר, תספר לך מה קורה בבבל, כלומר, בפרס, מתכוון בהמשך של בבל, במלכות השנייה, בלי לספר בכלל מה קורה בארץ ישראל באותו זמן. וזה תמיד קושי מאוד גדול, ואתה עכשיו צריך לשבת ולסחרן ביניהם, אבל יש פה שני מבטים שונים לגמרי. עכשיו, אנחנו לא ניישב בין שני מבטים, נאמרו, אני חושב שהקושיה הזאת צריך לחיות איתה הרבה, כי הרבה מהתנך, במאה הבית השני, במאה הגלות הזאת, היא לא הייתה פתורה, ואולי במידה מסוימת עד היום היא לא לגמרי פתורה. כי השאלה אחר כך איך לראות את הקיצים של דניאל, אז אני רק אומר ששוב, אנחנו פה, ממש פה אני חושב, בפרק ב' בדניאל נכנסים פה ישיר למבט אחר לגמרי בתנך, במקביל יחזקאל לפרוס מבט דומה, אבל שם זה עוד פחות גלוי, אמרתי, זה כאילו, זה רמזים גלויים מאוד, כשהוא אומר עצמות יבשות, כשהוא אומר גוג ומגוג יבוא בימים קדמונים, אבל זה כבר מבט אחר. נכנסנו לעידן הגלות פה, בפרק הזה. עד עכשיו היינו בעידן גאולה עם הפסקונת כזאת, ותכף נשוב, זה השלט שהיה בארץ ישראל, תכף נשוב, זה מה שהנביאים אמרו. בוא נזכור שממש באותם חודשים יש לך את גדליה, שוב, לא משנה, טיפה אחרי, טיפה לפני, אבל כאילו, בעצם בואו נבנה את הגאולה מחדש מיד ברגע החורבן. זה מה שירמיהו אומר להם. וקצת אחר כך, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי בשנה הזאת, אבל אומר דניאל, לא, לא, לא. הוא אומר לנבוכדנצר, מדובר בארבע מלכויות. דגש נוסף בתוך אותו עולם שנפרס בדניאל, זה תחת מי אנחנו משועבדים. וזה גם כן, עכשיו נוגע מאוד מאוד עד ימינו. דניאל מספר לנבוכדנצר שהמלכויות שהוא ראה, הראשונה שבהם זה בבל, השנייה פרס, השלישית יוון, והרביעית, בואו נשים אותה בתור X, לא יודעים מי. אחר כך המפרשים ידונו מי, אבל בדניאל לא מתגלה מי, נכון? אז זה בדניאל, בעצם עשינו מעבר מבבל לפרס ויוון. אני רוצה שנייה להעיר משהו, למה אני אומר שמתגלה פה, הרי פרס כבר אנחנו יודעים ישעיהו וירמיהו, כה אמר השם למשיכו לכורש וזה, אבל היא הנותנת, שם פרס זה מי שיחריב את בבל ויתן לנו את הגאולה. פה פרס זה 180 מעלות, פרס מופיע בתור המשעבד השני של עם ישראל, זה לא אותו תמונה בכלל. אני אגיד את זה באופן כאילו קצת ריאלי, איך שהתגלה בהיסטוריה, פרס של ישעיהו וירמיהו זה כורש בשנה הראשונה שלו, הצהרת כורש תעלו. אבל חז"ל אומרים שכבר בשנה השלישית, ויש את זה ממש הדים בדניאל עצמו, כורש החמיץ. ופה כבר מתגלה כורש של דניאל בתור המלכות השנייה מתוך ארבע מלכויות שתשעבד את ישראל, זה לא אותו פרס כאילו. או אפשר להגיד בשפה אחרת, זה כורש וזה אחשוורוש. אז בדניאל יש מעבר מבבל, בתור האומה המשעבדת, לפרס ויוון, ואם אני אצרף גם את ה-X הזה, שאנחנו לא יודעים מי הוא בדניאל, אבל הוא עוד דומה לו, מתגלה ביחזקאל, יחזקאל לא גילה את כל ארבע מלכויות, אבל הוא גילה את הסוף, שבסוף יהיה גוג ומגוג. אז אני לא רוצה להגיד דווקא שגוג ומגוג זה מלכות רביעית, זה קצת קשה לומר, אבל תראו שנייה את ההיסטוריה שנפרסת, אנחנו עכשיו בימי בבל, הם עכשיו החריבו אותם. אומר דניאל, יהיה פרס, יוון ו-X. ואומר יחזקאל, אחרי ה-X, או אפילו חופף ל-X, יהיה גוג ומגוג. עכשיו אני אשאל אתכם, מה משותף לפרס, יוון וגוג ומגוג? מבחינת המוצא האנושי של כולם,
יפת, לא?
יפה, כולם מבני יפת. כולם מבני יפת. דניאל ויחזקאל מחדשים שעם ישראל נכנס לשלב חדש בהיסטוריה, שיעבוד תחת בני יפת. וזה תכס לעולם לא היינו חושבים שיקרה. אני שנייה פותח מבט כלל תנכי. מי האויבים הגדולים שלנו? בני חם, בני שם או בני יפת? התשובה היא, כולם לפי הסדר על פי תקופות. מאז היותנו לעם, מאז שיעקב ירד למצרים, אז בעצם האויבים הגדולים שמולם נלחמנו מאות שנים, זה היה מצרים וכנען. להלן, בני חם. הבנים העיקריים של חם זה מצרים וכנען.
אבל יש לנו גם, יש את לבן הארמי, הוא שמי.
בסדר, אבל אני אומר מאז שעם ישראל כאילו הוא בתור עם, אני מסכים, לפני זה גם צריך לעשות חשבונות, כי יש לך
וגם בלעם.
בדיוק, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה, אבל האויבים העיקרים שמולה התמודדנו כעם, זה בהתחלה בני חם, מצרים וכנען. אחר כך כשעם ישראל נפל, זה בני שם, אשור, כן, בני שם, אלם ואשור, לא פחשת, אשור ואחריו, בבל שגם זה, בבל זה אומת כסדים, כסדים הם שמיים. די ברור, לרוב הדעות, כסדים, יודעים שכסד הוא מבני נחור, שבאמת גר שם באזור, הרד"ק בראשית י' אומר את זה מפורש, שהכסדים הם שמיים, אז יש לנו את, בעצם בהתחלה את חם, אחר כך את בני שם, שזה בעצם אשור ובבל, ולפי ההיסטוריה שידענו מהנביאים עד ימי דניאל, אז זהו. יש את המאבק של בני חם, שהם דווקא השפלים והרעים, מובן למה הם אויבים שלנו. יש את המאבק הגדול בבני שם, שלמה הם אויבים שלנו. כן, אנחנו בדיוק באותה משבצת. ותזכרו ששם הוא נבחר. זה נוח אמר לשם שהוא הנבחר. הבכורות של שם זה אלם ואשור. אנחנו בני הרפחשן, אנחנו רק השלישים. אז הם טוענים, אשור יטען, זה אני ולא אתם. אלם יטען את זה כבר בני אברהם אבינו. כן, אלם, כדור לעומר, הוא בא תחת טענה, אני ולא אתה. דניאל וחזקאל מחדשים שדווקא השלב הכי קשה והכי ארוך בהיסטוריה של עם ישראל יהיה מול בני יפת. שזה אומר, פרס, אחר כך יוון מגלה דניאל, מגלה יחזקאל שזה גם גוג ומגוג, בעתיד בסוף בסוף, והוא אומר גם ביחזקאל כתוב, גוג ומגוג, אבירו, אבי כל בני משך ותובל, משהו כזה, שמשך ותובל זה עוד שניים. גוג ומגוג, הבנים של יפת זה גומר ומגוג, כן? גוג ומגוג זה די ברור שמקביל לבנים האלה. הוא מזכיר שם גם גומר. אז שורה תחתונה, מה ראינו? ראינו שאצלנו בפרק ב' בדניאל, יש מבט חדש על ההיסטוריה, ודיברנו על שני חידושים עיקריים שלו. קודם כל, הגלות זה משהו ארוך טווח, הרבה 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 יותר ממה שדובר עד עכשיו. ומדובר באלפי שנים, לא מדובר ב-70 שנה, מדובר ב-4 מלכויות, בעוד היסטוריה שלמה. דבר שני, בעצם נוסף, הייתי אומר, אפיק חדש לגמרי של גלות. סוג חדש לגמרי של גלות, וזה גלות תחת בני יפת. החבר'ה הטובים האלה, שהם טובים מאוד באומנות, טובים מאוד ביפת אלוקים יפת וישכון בעולה שם, אני חושב שהיינו חושבים, שהם לעולם לא יעשו לנו צרות, כי הם כאלה חמודים וקרובים. הם לא חם השפלים, והם לא שם שנלחמים על אותה משבצת, הם פשוט עולם מאוד מפותח. אבל דניאל וחזקאל שניהם מגלים שבעצם התקופה הכי קשה בהיסטוריה של עם ישראל תהיה תחתם. תחת המורכבות גם בהמיות של פרס, תחת יופי והחוכמה של יוון, תחת ההכללה של כל העולם של גומר ומגוג, של גומר ומגוג, ועוד לא דיברנו על מלכות רביעית, איפה היא ביניהם, אבל זה די ברור שמלכות רביעית, לאור כל דבר הזה, גם צריכה להשתלב איכשהו שם, בבני יפת. אז זה ממש פתיחה דלת, כלומר יש פה עוד המון, להבין איך שני הבתים האלה משתלבים ומתי, ומי סבר ככה, מי סבר ככה, ובאמת בגאולה השנייה, איך להבין אותה? ה-70 שנה מול כל האלפי שנים, או האבא מלכויות של דניאל, איך זה היה אמור לקרות? מהי הגלות של בני יפת? מה שכיף בית מדרש לתנך, שאתה פותח דלתות, וכל השאר כבר ידחזי לגמור. אז שר כוח, זהו להיום, שר שאלות וזה בשמחה.
שפקח גדול הרב יואב, פתחים משמעותיים, צריך להקל עכשיו לנסות לראות מה עושים את זה גם.
לגמרי, יש לך שבוע, סתם יותר.
איזה שבוע? מתי הפגישה הבאה שלנו?
נכון, האמת שנכון, רביעי, וואו.
אז נראה מה יהיה, יש לנו שני פרקים עצומים עד אז.
בדיוק. טוב, דניאל, כיף לי אותך.
הרכוח, אני מרתק.
נפגש
בקרוב. באמת לפתוח הרבה דברים.
כן, א' היה מעולה, גם המבנה היה ממש מעולה, לא ידענו עד שזה התחיל. זה היה ממש ממש אחרי. גם השילוב בין החבור ולשיעור, מבחינתי זה מצוין. ואם יש לך איזה, הגלות הארוכה זה משהו שכן חשבתי עליו קצת, אבל בני יפת זה בכלל לא חשבתי. יש לך עוד מקורות לזה או משהו לעיין בזה או הפניות?
כן, כן. קודם כל אני אוסיף, שאם מסתכלים על הסדר של בני יפת, אז רואים שבעצם זה הולך מהצעירים לגדולים. כלומר, גומר ומגוג הם הגדולים של יפת, וזה בסוף בסוף צריך להתמודד איתם. אולי זה בימינו. פרס היא נקראת צעירי הצון, בישעיהו והרד"ק שם אומר, צעירי הצון, כי הוא צעיר הבנים של יפת. מדי הוא מקום שם באמצע, יש לך בהתחלה פרס שהוא צעירי הצון, אחר כך יוון שהוא באמצע, זה בסוף בסוף גומר ומגוג, כלומר, זה הולך באיכויות של יפה, כל האיכות של יוון וזה מתברר שיש יותר חזקים ממנו. ואלה אותם אלה שאנחנו צריכים לפגוש אותם בעתיד, שזה גומר ומגוג. אני חושב תראה, צריך ממש לפתוח פה סוגיה של מה זה בני יפת ומה עניינו, ומצד אחד הקרבה שלו, מצד אחד, שוב, שבעידנים האלה שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, דניאל הופכת לאיבה הכי גדולה שיש, זה מין שאלה כזאת, מהו האדם? אני חושב שבעצם יכול להיות שהרבה מהצלם שראה נבוכנצר, למרות שהוא ניסה שכל הצלם יהיה מזהב, אז בעצם אבל מי שנתן לו את הכוח של להיות אדם, יכול להיות שזה הרבה מיפת, שהם המון מה שהם ניסו, זה כאילו מי הוא האדם, מי הוא האדם, לא מי הוא אלוקים. גם בבל, השמים תמיד עסקו באלוקים. וזה יחסית היה קל להתמודד איתם, יחסית אני אומר, כן, אשור ובבל מחצו לנו את הצורה, החריבו, הגלו את ישראל וזה, אבל יחסית בשאלה מי השם, זה יותר קל. לעומת זאת הפרסיים, יש להם הצהרות מטורפות על גבי הקדוש ברוך הוא. אבל הם, החוד החנית שלהם זה להילחם על מי הוא האדם, וזה לא פשוט. ורוב ההיסטוריה בעצם, אני חושב שעד היום זה המון מהמאבק, מבין? מול חם זה כאילו בכלל השאלה האם אלוקים ואדם זה מעניין אותנו, או נקרא לזה זה מצו סינדרומטה. מול שם השאלה היא מי הוא השם. מול יפת, זה, 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 זה התמודדות כבר כל מיני כוחות של כיוונים, מי הוא האדם. טוב.
מה שרדת, ניקד, שמול הנאצות זה יותר מאשר מול האישה.
מה, לא שמענו? תגיד שם.
כמו שרדת על מיקד שהמלחמה בדורנו זה מול הנאצות, ולא מול האישה, כמו שכולם חושבים.
נכון, נכון, נכון.
טוב, ישר כוח גדול, תודה רבה.
כוח, בהצלחה רבה.
שיכו להסתכל. זה כוח ארוך.
תחכה עדיין לדוקטורט.
אני לבושתי, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה הבעיה שלי. אז ניסיתי להיזכר, שאלתי כמה חבר'ה, ואני קיצור, אני צריך להשיג רשימה של כולם מסובך, כדי להיזכר איך קוראים לבן אדם, זה הבעיה. אז כשאני אמצא את זה אני אביא לך.
אולי, אני אנקץ לך.
טוב.
להתראות.
להתראות.